Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
החברים חשבו שהשתגעתי. הפכת מקילר למחבק עצים? מ-IDB דרך קרן בראשית ועד איירון סורס, גבי פרל הוא קריש שוק הון ותיק, שמאחוריו שורה ארוכה של עסקאות ענק והשקעות בסכומי עתק. אבל לפני 10 שנים הוא החליט להוריד הילוך כדי להמציא את עצמו מחדש כצייר נאיבי מעין הוד, שפעמיים בשבוע חוזר להיות קריש שוק הון. הקונספט שאומן הוא רוחניק הוא פשוט לא נכון. זו עבודה קשה. כתבתה של דיאנה בחור ניר, קוראת אורנה ארב. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין. לרוב האנשים קשה להקל שינוי, אבל אני לא מפחד משבירת שגרה, אומר גבי פרל. גם את IDB עזבתי אחרי שנה בלבד כמשנה למנכ״ל, כשהייתה בשיא ההייפ, ואני הייתי הכי חזק ומקורב לנוחי דנקנר. יכולתי להישאר ולהרוויח הרבה כסף, אבל חשבתי שתהליכים נעשים שם לא נכון, ולא התאים לאישיות שלי להתפשר על מה שאני רואה. אמרתי אז לאשתי, שנראה לי שבעזיבה אני גומר את הקריירה. בכל זאת, הגעתי להיות המשנה הכי צעיר ב-IDB, חלשתי על כל הפעילות הבינלאומית שלה, פתאום לבעוט בזה? הייתי בטוח שלא ידברו איתי, אבל זה לא מה שקרה. זה אכן לא מה שקרה, וגם הטוויסט ההוא של פרל ב-IDB לא היה האחרון שלו. השבוע תיפתח תערוכת הציור הזוגית חידת ארץ בגלריית עין הוד, והיא תחבר בין שני שמות מפתיעים. האחד הוא דן חמיצר, הטייס לשעבר, איש החינוך בהווה ולנצח החידונאי הלאומי. והשני הוא פרל, שמאחוריו שורה ארוכה של תפקידים בשוק ההון. ממנכ״ל כלל פיננסים, דרך המשנה למנכ״ל IDB ומייסד קרן בראשית, ועד תפקידיו הנוכחיים, כנציג הישראלי של קרן הענק הבריטית CVC, ושותף מנהל בקרן SMP. איך איש כספים וניהול, שחייב להיות מחובר לקרקע, הופך להיות אומן? הקונספט שאומן הוא רוחניק הוא פשוט לא נכון, אומר פרל. זו עבודה קשה ומייסרת. אתה עוף מוזר בעין הוד, מנהל משוק ההון שעשה שינוי כיוון? ממש לא. גרים כאן אנשים מדהימים, כמו תת-אלוף אורי גיל, הצייר הכי טוב שיש בכפר, שהוא גם גיבור ישראל. יש לו 2 שיאי גינס בתעופה, כטייס הקרב הפעיל המבוגר ביותר, וכמי שהפיל מטוס סורי מהנקודה הכי גבוהה. מישהו יכול להגיד עליו שהוא רוחניק? זה איש אשכולות וגבר שבגברים, הכי מחובר למציאות שיש. חמיצר, רוחניק? רחוק מזה אפילו. גרים כאן עורך דין אורי נוי, שותף מנהל של משרד גיורא ארדיסנט, האדריכל עמוס וחמן, אלה אנשים מליגת העל של העסקים. אתה כמעט בן 60, מה היה הטריגר לזה? לפני כעשור הייתה מחלה קשה במשפחה המאוד קרובה אליי, שגרמה לי לעשות פאוזה בחיים ולהחליט שהגיע הזמן להגשים חלום ילדות ולצייר. עד אותה נקודה, כל הזמן רצתי בעליות ובירידות של החיים, עד שנפל לי הסימון שיש לי רק מחזור חיים אחד לחיות. רציתי לפתח את האישיות שלי למקומות אחרים, אז לקחתי פלטה ומחול והתחלתי לצייר בליווי של מורים עם הרבה תסכול בדרך. אבל ככה התחילו החיים השניים שלי. כיום אני יכול להגיד שאני גם צייר וגם איש עסקים. מה קרה בחיים העסקיים שלך באותה תקופה? סיימתי את קרן ההשקעות בראשית. זו קרן של 2 מיליארד שקל שהקמתי ב-2009 עם צוות שותפים מדהים, והייתה אז הקרן הכי גדולה בישראל. אבל ידעתי שאני לא ממשיך לקרן בראשית 2, שאני רוצה לעשות משהו אחר, כי הרגשתי מיצוי מסוים בעבודה. אנשים חשבו שהשתגעתי, אבל אמרתי לעצמי שאני חייב לעשות משהו שונה הפעם עם פחות אחריות לאנשים, כי זה הדבר העיקרי שרציתי להוריד. חשבת להיות אומן במשרה מלאה? תמיד אהבתי אומנות, אבל אף פעם לא חשבתי להיות רק אומן. כנראה יש חלומות שאתה רוצה שלא יתגשמו כדי שתוכל לחלום עדיין, ולמרות שלא עזבתי את הכל בשביל להתחיל לצייר, רק הורדתי הילוך, אנשים הופתעו. חברים אמרו לי, היית פעם קילר והפכת למחבק עצים? אבל האמת היא שאף פעם לא הייתי קילר וגם לא מחבק עצים. אני לא מוכן לוותר על החלק העסקי שבי. אני פשוט חושב שמצאתי את האיזון הנכון. מאיפה האומץ? בשום עסקה שעשיתי לא היה משהו הירואי. לעומת זאת, יציאה מאזור הנוחות או שבירת מוסכמות, זו בעיניי הירואיות. לשלב דברים יוצאי דופן בעשייה הרגילה, לא להיות שבוי בדימוי של עצמך, ככה אני רוצה לחיות את החיים שלי. זה המסר שלי גם לכל מי שבא אליי להתייעצויות בתחום הפיננסי. לא להתקבע על עיסוק אחד ספציפי. צאו מאזור הנוחות שלכם. הרול מודל שלי הוא מנכ״ל גולדמן זאקס דיוויד סולומון. הוא האיש מספר אחת בעולם הפיננסי והוא גם די-ג'יי. זה רק מוכיח שאפשר לעשות דברים שונים מאוד במקביל ובאופן מאוד מקצועי, בלי שהאחד מעיב על השני או מקטלג את האדם כרק ריאלי או רק הומני. זה קשור לכישרון, אבל גם לתעוזה. ילד פלא בגיל 31. פרל, 58, נולד בתל אביב לזוג עולים מארגנטינה, אדריכל ולבורנטית שעשתה הסבה לרפלקסולוגיה. יש לו תואר ראשון במדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במנהל עסקים מהמכון הטכנולוגי של ניו יורק. הוא נשוי בשנית ואב לשניים וגר בעין הוד. אבל יש לנו גם בית בתל אביב ליומיים בשבוע, הוא מבהיר. את דרכו העסקית החל בתחום ההשקעות בבנק לאומי בניו יורק ובקרן אופק שלו לימים בית ההשקעות פסגות. בגיל 31 מונה למנכ״ל קרן ההון סיכון אברגרין של יעקב בורק וכעבור 7 שנים עבר ממנה להקים את כלל פיננסים של IDB. ב-2004, בתום שנתיים כמנכ״ל כלל פיננסים, קודם פרל למשנה למנכ״ל IDB, סגנו של דנקנר, אז הכוכב הגדול של שוק ההון. כל זה בגיל 42 בלבד. אבל כאמור, שנה בתפקיד הספיקה לו, והוא עזב למתחרה הראל ביטוח, שם כיהן כסגן יושב ראש הקבוצה. למזלי, עם נוחי שמרתי על יחסים טובים. מאז דנקנר הפך לעבריין מורשה, שריצה את עונשו בכלא. כואב לי עליו, הוא איש חכם שעשה טעויות. היות שעבדתי איתו, יש לי עדיין רגש כלפיו. IDB הייתה יכולה להיות אימפריה אדירה אם נוחי היה מקיף את עצמו באנשים שישמיעו דעות אחרות משלו, אבל לא כולם רוצים לשמוע אחרים. ב-2009 הקים פרל עם 3 שותפים את בראשית, קרן השקעות פרטית שהוקמה ביוזמת משרד האוצר בעקבות המשבר העולמי של 2008 וגייסה כ2 מיליארד שקל מהמוסדיים ומהמדינה. ב-2014 הוא עבר לנהל את קרן ההשקעות האמריקאית, אוקטרי, אחת הקרנות הגדולות בעולם, ומאז 2018 הוא מכהן כיועץ ל-CVC, קרן ה-Private Equity האירופית הגדולה ביותר. במהלך כהונתו ב-CVC, הקרן הייתה במגעים מתקדמים לרכוש 40% מסופר פארם, אך בדקה ה-90 העסקה התפוצצה. עסקה אחת שכן יצאה לפועל היא רכישה של 25% מאיירון סורס לפני כ2 שנים לפי שווי של $1.7 מיליארד. העסקה התגלתה כבוננזה רצינית לאחרונה כשאיירון סורס הונפקה השנה בנסדק בשווי של כ11 מיליארד דולר, ההנפקה הישראלית הגדולה בהיסטוריה. ב3 השנים שלך ב-CVC הוצאתם לפועל רק השקעה אחת. יש לנו בהחלט רצון לבצע עוד השקעות בישראל, ואני פוגש לשם כך לא מעט חברות. העניין הוא שאנחנו מחפשים רק השקעות גדולות, מעל $250 מיליון. אם תנובה נמצאת על המדף, אתם מתעניינים? החברה באי שקט כרגע, ואין עם מי לדבר, לא בארץ ולא אצל הסינים, והיות שלא עשינו שום מהלך ושום כלום, יהיה לא אחראי להגיד שאנחנו בעניין. לא הסתכלנו ולא ראינו מספרים, אבל אם היה בידינו יותר חומר, זה בהחלט יכול להיות מעניין. מה CVC מחפשת בדיוק? הקרן לא תשקיע במשהו נורא מקומי, שאין איך להשביח או איך לעזור לו לצאת החוצה מישראל. נדלן, למשל, היא לא עושה. מעבר לזה, היא פשוט מחפשת חברות טובות להשקעה. בשונה מאוקטרי, היא לא מחפשת חברות במשבר, זה לא הפורטה שלה. השנתיים האחרונות עומדות בסימן גאות בשוקי ההון. מספר ההנפקות שובר שיאים, וחברות שעדיין לא רשמו רווח נכנסות לבורסה בשווים אסטרונומיים. מה אתה חושב על זה? אני מרגיש לא נוח עם הטירוף הזה שקורה עם השווים חסרי הפרופורציה. זה מבשר שתהיה נפילה, שתהיה אינפלציה גבוהה בארצות הברית שתגיע גם אלינו. זה יגרום לעלייה של ריביות בשווקים הפיננסיים, זה עניין של זמן, עד סוף שנה להערכתי, אבל זה מה שיקרה. נפילה נוסח 2008? יכול להיות. קשה לי להבין איך חברה עם אפס הכנסות מונפקת ב$3 מיליארד. אלה סימנים של בועה. יש פה איזשהו עיוות מאוד גדול במערכת הפיננסים. מה אפשר לעשות? להתגונן. המשקיעים צריכים להיות זהירים יותר ולחשוב פעמיים אם לשים כסף על חברות שהביצועים שלהן לא מצדיקים מחירים כל כך חסרי פרופורציות. דווקא המוסדיים עושים עבודה מצוינת פה בסינון, לטעמי. הם לא השתתפו בחלק גדול מההנפקות המופרכות האלה. גם איירון סורס הונפקה בשווי משוגע. איירון סורס היא חברה מדהימה עם הכנסות, רווחים וניהול נהדר. זאת חברה שאני יכול לחמת את השווי שלה, אבל קשה לי לחמת שווי של חברה שלא הציגה שום הכנסה ולא הרוויחה אף פעם כלום. השווי של איירון סורס צלל ב-25% אחרי ההנפקה. זה לא חלק מהבועה? השווקים יורדים שבועיים כך ועולים שבועיים כך. אתה לא בודק חברה בשבועיים. עובדה שהיא עלתה מאז ונסחרת כיום לפי $10 מיליארד. בשורה התחתונה היא חברה אמיתית שמייצרת תזרים ורווח. הבועה היא חברות עם הכנסות אפסיות וחלומות גדולים שנסחרות בשווי מופרך. אין מה להתרגש מירידות נקודתיות. בקורונה ראינו שהחברות הטובות עלו בחזרה ומי שפחות טובה מדשדשת. אם האמינו כל כך בשווי של איירון סורס, אז למה לא הנפיקו אותה בהנפקה רגילה או שקופה? החברה הונפקה בספק, מזוג לתוך שלד של חברה בורסאית קיימת, טרנד שמפחית שקיפות למשקיעים ומתדלק את הבועה. אני לא הייתי מעורב בהנפקה. אחרי שחיברתי בין איירון סורס ל-CVC, יצאתי מהתמונה. אבל אני לא חושב שכל ספק הוא לא טוב. שם החיבור בין החברה המונפקת לשלד הבורסאי היה מצוין, עם שמירה על שווי. הספק ככלי מתחיל להיות בעייתי כשנעשה בו שימוש לחברות שלא הרוויחו אף פעם או לא מכרו בשקל בחייהן, אז רואים בעיות של חוסר פרופורציה. לפני כשנה, במקביל לעבודתו עבור CVC, החליט פרל להקים גם את SMP, קרן השקעות פרטית, בשותפות עם יעקב שחר ועם עוזי מור. בינתיים אנחנו במגעים מתקדמים עם קואופרטיב גרנות, הקונצרן הכי גדול של הקיבוצים, להקים יחד עם גרנות אינטרנשיונל חברה להשקעות בינלאומיות בטכנולוגיות מתחום החי והצומח. היית ילד פלא בשוק ההון והגעת לעמדות בחירות כבר בגיל 31. ילדי פלא גם נשרפים מהר. לא הייתי ילד פלא. היה לי מזל טוב שאנשים איכותיים נתנו לי לשבת לידם וללמוד מהם, כמו יעקב בוק ויאיר המבורגר, ואחר כך זכיתי בשותפים מעולים כמו יעקב שחר. עבדתי קשה, והיו לי השקעות שנפלתי איתן, או כאלה שלא קפצו לשמיים. מי שחוטב עצים, חוטף שבבים. אי אפשר להצליח בלי להיכשל. מתרפק על שדות וטרקטור. התערוכה הזוגית בעין הוד מזמנת למבקרים שני גופי עבודה מנוגדים מאוד ואולי דווקא משלימים. חמיצר נועץ סיכות באתוסים של ישראל היפה, מציג טייס קרב עם מסכת אבח על פניו במקום כובע, מגן דוד מחופף, דגל נטול סמל ורובה שקצהו משאבת דלק נפולה. לעומתו, פרל, קריש הפיננסים, מציע מבט נאיבי, אפילו ילדי, בנופי הארץ בציורי שמן צבעוניים מאוד. טרקטור בשדה, עצים בקווים עדינים ושמיים זרועי שמשות במקום כוכבים. דן שנון וציני, ואילו אני, מתרפק בעבודות שלי על מה שהיה פעם, געגועים לשדות ולטרקטור פשוט. גם לחרישים פיננסים יש נאיביות של ילד? קריש מעולם לא הייתי, אבל בהחלט יש בי נאיביות. אם לא הייתה לי, לא הייתי יכול לצייר כלל. יש דרך ביניים בין נאיביות לאגרסיביות וחתירה למטרה. אנשים יכולים לתפוס את זה כאילו נורא השתניתי, אבל אני יודע להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. כמו שאפשר לצייר שעות ולעוף על המחול, אתה יכול לעשות מסע ומתן של שעות על עסקה גדולה. ואת המסע ומתן אתה יכול לעשות גם בנחישות וגם ברוך. יש לי פלטה שלמה של צבעים וגם של רגשות. מה מחבר בין הנאיביות שלך לציניות שלך, מצר? אהבת הארץ. שנינו נורא אוהבים את המדינה, אבל כואבים את מצבה לפעמים. ועדיין אני מאוד מאמין בעתיד שלנו פה. איך בכלל קיבלו אותך לעין הוד? היית אומנם ותיק בפיננסים, אבל לומן ממש צעיר. אכן היה קשה להתקבל לכפר האומנים, כי אתה לא יכול לקנות כאן בית אם אתה לא חבר בכפר שהתקבל כאומן. התאהבתי בבית שעמד רק 5 שנים, עליתי לוועדת הקבלה עם נורית אשתי וסחבתי אליה את כל התמונות שציירתי עד אז. אחת החברות בוועדה התנגדה ואמרה, אתה פשוט איש עסקים שבא לקנות בית במקום הכי יפה בארץ. אז סיפרתי לה על הצייר ידיד רובין שלקח אותי 4 שנים תחת חסותו לצייר איתו בכל יום שלישי בערב בסטודיו שלו עד שנפטר והראיתי עבודות. בסופו של דבר היא אמרה, אתה בוסר, אבל יש לך איכויות, והתקבלתי. לפני 6 שנים עברנו לפה, וזה חלום, יש פה עושר יצירתי שאני לא מוצא בעיר. ועכשיו הבוסר הבשיל את תערוכה. האוצר יוסי וקסמן הציע לי לעשות תערוכת יחיד, אבל נפשית לא הייתי מסוגל. תנו לי עסקה, אני אעשה אותה בקלות, אבל לשים את הקישקס שלי מול כולם בצבע, זה לא פשוט לי. אז ביקשתי מדן, שגר כאן לידי בכפר, שנעשה אותה יחד, כי איתו יש לי אומץ. חשוב לך למכור מהציורים שלך? ודאי. מחירה כזאת מרגשת אותי לא פחות מעסקת איירון סורס, למשל. באחד הימים, התקשר אליי צביקה ברנבוים, שהוא אחד מאספני האומנות הגדולים בישראל, ואמר לי, בניתי בית חולים, רשת מרפאות נרה, ורציתי להזמין אותך. באתי לחניכת סניף ברמת החייל, וגיליתי מקום מטורף של אומנות. צביקה עבר איתי קומה-קומה, ואז, בכניסה למחלקת הילדים, ראיתי טרקטורים שלי. כמעט בכיתי מהסיטואציה, זה היה כל כך מרגש שלא היו לי מילים. אז עכשיו, כשהגשמת את חלום הילדות, מתבקש לשאול, מה תעשה כשתהיה גדול? יש תפקיד חלומות? בינתיים ההתרגשות מהתערוכה גדולה מכדי שיחשוב על דברים אחרים. אולי התפקיד הבא יהיה ציבורי יותר, כמו יושב ראש של קבוצה גדולה. אני אשמח לעשות דברים טובים בשביל המדינה שאני מאוד אוהב. יושב ראש של חברה כמו תנובה? את תנובה אני אקנה, הוא אומר בחיוך. לא, לא, אני רק צוחק. החברים חשבו שהשתגעתי. הפכת מקילר למחבק עצים? כתבתה של דיאנה בחור ניר, קראה אורנה ארב, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.